slave, so it was Oshashuoi. All was over the Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי ט"ז בתמוז תש"פ, מסכת שבת דף קכ"ד. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה והתדרים, בהם מגיע דבר השם אל בתיכם להניח ברכה הם 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, המפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילץ. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם. רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי אברהם מנחם בן אינדה מירה, רבי גרשון בן שרה, מרת פנינה רחל בת נעמי, הילדה חנה בת אסתר, מרת ויביאן יוכבת בת אסתר, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, תשלח מזור ותרופה לכל עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיא עם מצווה אחת, מן התורה שבכתב, מן התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה קופיות, שלא לעשות במתכונת הקטורת, משורשי המצווה מה שכתוב במצווה קופחת, באיסור משיכת השמן. אף על פי שלא עשה כל המשקל אל החציו שלישו, הועיל ועשה לפי ערך משקלותיו, חייב קראת, מה שאין כן בשמן המשחה, שאינו חייב עד שיעשה כמעשה וכמשקלו ממש, ככתוב לעיל. ובשוגג חייב חטאת. עשאה להריח, אף על פי שלא הריח, חייב אם הריח ולא עשאה, דינו כנהנה מן ההקדש. כאמור במצווה קכ"ח, ואם עשאה להתלמד או למוסרה לציבור פטור, ונוהג בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ובנקיבות. זוהי מצווה קי"י, המצווה 110 מתוך התרי"ג מצוות, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו, ואת תלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף קכ"ג במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, מדוע מותר לטלטל קורנס של זהבים? התשובה ברש"י, שאף על פי שהבעלים מקפיד שיהיה הקורנס חלק כדי לרקע בו תסי זהב בלי שינקבו, מכל מקום אינו מקצה אותם משימוש, מפני שניתן תמיד להחליקם בקלות על ידי הקהל הסדן. שאלה שנייה, לאביי, מדוע יש חילוק בין תומה לשבת לעניין מחט שניטל מקום הנקף שלה? והתשובה לעניין קבלת תומה, צריך כלי שראוי לשמש לאותה מטרה שנעשה עבורה. ואילו לעניין שבת צריך שיהיה דבר ראוי לשימוש. שאלה שלישית, האם מותר לסדר איבריו של תינוק בשבת ומדוע? והתשובה, לרב נחמן אסור משום שמתקן בכך את התינוק, ורב ששת מתיר משום שסובר שאין בכך איסור תיקון. שאלה רביעית, מהו דין סכין של רצענים לעניין טלטול בשבת ותשובה כדין יתד של מחרשה שאסור לטלטל? שאלה חמישית, לרב על איזה צורך אסור לטלטל דבר שמלאכתו לאיסור ותשובה? להעבירו מחמה לצל. והשאלה האחרונה, מתי גזרו לראשונה על טלטול כלים? והתשובה בימי נחמיה בן חכליה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף קכ"ג במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ט"ז בתמוז תש"פ, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קכ"ד במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קכ"ג עמוד ב', 11 שורות מתחילת העמוד, מן המשנה השנייה בעמוד, משנה הפותחת במילים, רבי יוסי אומר, כל הכלים ניטלים חוץ מן המסר הגדול ויתד של מחרשה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה מביאה איסור טלטול בכלים שמקפיד עליהם. אומרת המשנה השנייה בדף קכ"ג עמוד ב', רבי יוסי אומר, כל הכלים ניטלים בשבת, ואפילו כלים שמלאכתם לאיסור, חוץ מן המסר הגדול, מסור הגדול שחותכים בו קורות ויתת של מכרישה. כלי גדול היסוי, כסכין, שעל ידו עושים התלם. הוא החלק שבתחתית המכרישה נדחב בקרקע. מפני שכלים אלו מקפיד עליהם מחשש שיפגמו ומייחד להם מקום שאינם ראויים למלאכה אחרת. ובגמרא הוא נקרא לקמן בדף קופנון זין עמוד א' מוקצה מחמת חיסרון כיס. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף קוף חף ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא דוגמאות נוספות לכלים שמקפיד עליהם. אמר רב נחמן, אי אוכלה דקצרי, כלי נחושת של כובסים, מנוקב כנפה, שמזלפים בו מים על הבגדים. אוכלה זה שם של כלי וקצרי, תרגומו כובסים. כי יתת של מחרישה דמיה, הוא דומה ליתת של מחרישה שהוזכר במשנה לאיסור, ואסור לטלטלו. אמר רבי חרבה דאושחפי, סכין של רצענים, של סנדלרים, עושי מנעלים וסנדלים העוסקים בחיתוך אורות, וסכין עד השקפתה, סכין של איטליז שהקצבים מקצבים בו בשר, ויש מפרשים סכין המיוחד לשחיטה, ומקפיד עליו שלא ייפגם וייפסל, כך תוסוד בדיבור המתחיל, וסכינה, וחצינה דנגרי, גרזן של נגרים כיתת של מחרשה דמי, ליתת של מחרשה הם דומים ואסור לטלטלם, מפני שהם עלולים להיפגם ולהתקלקל, ובעליהם מקצה אותם בידיים שלא להשתמש בהם בשבת. מביאה הגמרא ברייתא מבארת סדר השתלשלות גזירת טלטול כלים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא המופיעה בתוספתא, בראשונה, בתחילה, בימי נחמיה בן חחליה בבית שני, שהיו עם הכלים באיסורי שבת, וגזרו חכמים להחמיר ולאסור טלטול כל הכלים כדי לגודרם באיסורי שבת. היו אומרים שלושה כלים בלבד ניטלים בשבת, והילו הם מקצוע של דבילה, הזמן לחיתוך גוש תיינים יבישות, וזוהמה ליסטרן של כדירה, כף גדולה שמסלקים בזוהמת התבשיל שבכדירה לצדדים, וסכין קטנה שעל גבי שולחן שבה חותכים לחם ובשר ואוכלים. אז משום שבשלושה אלו משתמשים תדיר, הם כן ניטלים בשבת. ואומר הרן, ודאי שגם כוסות, קערות וצלוחיות לא נאסרו בטלטול, אבל התנא השמיענו יותר בשלושה אלו, שאף שאין דרך תשמישם להיות בסיס למיני מאכל ושאר דברי היתר, מכל מקום מותרים בטלטול. לאחר מכן, כשראו חכמים שחזרו העם להיזהר קצת באיסורי שבת, התירו מקצת הגזירה. ולמרות שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין, כותב הריטב"א שמתחילה העמידו גזירתם רק עד שיבוא בית דין אחריהם, שיתיר את הגזירה כשיראה שאין הדור פרוץ כל כך. ואילו תוספות במסכת בבא קמא דף צדיד ד' עמוד ב', דיבור המתחיל בימי נחמיה, כותבים בשם רבינו תם שכיוון שנאמר בברייתא בימי נחמיה בן חחליה נשנית משנה זו, הכוונה היא שהתקנה נתקנה לדורו בלבד ולא לדורות שלפניו ושלאחריו. וכשנזהרו העם יותר חזרו חכמים והתירו היתר נוסף. וכשנזהרו יותר חזרו והתירו היתר נוסף. ושוב חזרו והתירו היתר כולל עד שאמרו כל הכלים ניטלים בשבת, חוץ מן מסר הגדול ויתת של מחרשה. ואומרת הגמרא, מה יתירו וחזרו ויתירו וחזרו ויתירו? מה היתר שהתירו בכל פעם? בשבעה הגמרא אמר רבי, בהיתר הראשון התירו דבר, התירו כלי שמלאכתו בחול להיתר, לדבר המותר לעשותו בשבת, שיהיה מותר לטלטלו בשבת לצורך שימוש בגופו של הכלי, אך לא התירו לצורך שימוש במקום שהכלי מונח. רבי סובר כי שיטת רבא רבו לקמן בדף קוף חף דלת עמוד א', שצורך מקומו נקרא שלא לצורך, ולכך אף שהתירו באותה שעה לצורך גופו, אבל לצורך מקומו לא התירו, כך אומר הריטב"א. וחזרו והתירו לטלטל דבר שמלאכתו להיתר, אף לצורך מקומו כדי להשתמש במקום שהכלי מונח עליו. וחזרו והתירו לטלטל אפילו דבר שמלאכתו לאיסור שהוא צריך לו בשבת למלאכת היתר. כפי ששנינו במשנה הקודמת לעיל בדף קוף חף ב' עמוד ב', שמותר לטלטל קורנס לצורך גופו, ולדעת רב יהודה מדובר בקורנס של אגוזים שמלאכתו להיתר, אבל לדעת רבא מדובר בקורנס של נפחים שמלאכתו לאיסור, מכל מקום מותר לטלטלו לצורך גופו. אמנם כלי זה רק לצורך שימוש בגופו אין, כן, התירו לטלטלו, אבל לצורך מקומו לא התירו. ואף אחר היתרים אלו עדיין החמירו ואמרו שכלי הניטל בידו אחת אין, כן, מותר לטלטלו, אבל כלי גדול שמפני כובדו אינו ניטל אלא בשתי ידיו, לא, לא הותר לטלטלו. עד שאמרו לבסוף כל הכלים הללו שאמרנו שהותרו בטלטול ניטלין בשבת ואפילו הניטלין בשתי ידיים. חוץ ממסר הגדול ויתת של מחרשה שאסורים בטלטול בין לצורך גופו, בין לצורך מקומו. ונמצא שאף לבסוף לא התירו טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו. מקשה רבה על אביי, אמר לרבה לאביי, מכדי מכיוון שהתירו קטני, שנינו בבית ביתר הראשון. שהתירו טלטול לצורך השבת, אם כן, מה לי אם הטלטול הוא לצורך גופו ומה לי אם הוא לצורך מקומו? הרי אף צורך מקומו הוא צורך שבת כצורך גופו, וודאי שאף הוא היה בכלל היתר זה, וכיצד אמרת שהיתר הראשון היה רק לצורך גופו ולא לצורך מקומו? והריטב"א מדגיש שקושיית רבה היא לא מהלשון של התירו, אלא מסברה. מכוח הקושייה הזו מבאר רבה את היתרים שבברייתא באופן אחר, אלא אמר רבה, כך מתפרשת הברייתא בתחילה יתירו לטלטל דבר שמלאכתו להיתר, בין לצורך גופו ובין לצורך מקומו. וחזרו ויתירו לטלטל כלי שמלאכתו להיתר מחמה לצל, שזהו צורך הכלי, כי אם יישאר במקומו ינזק מן החמה. ולמרות שעכשיו אין בטלטולו צורך לתשמיש האדם, והוא הדין כלשהו צורך לכלי שלא ינזק, כגון שמטלטלו ממקום שעלול להיגנב למקום שמור, כמבואר בגמרא לקמן בדף קכ"ד עמוד ב'. וחזרו ויתירו אפילו דבר שמלאכתו לאיסור. אמנם כלי זה רק לצורך גופו ולצורך מקומו אין. זה הותר הטלטול, אבל מחמה לצל לא, לא הותר, ועדיין היה הדין שגם באופנים המותרים כלי הניטל באדם אחד אין, כן הותר טלטולו, אבל טלטול כלי גדול שמפני כובדו אינו ניטל אלא בשני בני אדם, לא, לא הותר, עד שאמרו לבסוף כל הכלים ניטלים בשבת, אפילו הכלים הגדולים הניטלים בשני בני אדם. ומכל מקום היתר הוא רק כפי שהתבהר, כלי שמלאכתו להיתר אפילו מחמה לצל, ושמלאכתו לאיסור רק לצורך גופו או מקומו. וההיתר של הטלטול כלים הניטלים בשני בני אדם הוזכר רק בדברי רבא, ובדברי אביי לא הוזכר. רק היתר טלטול כלים הניטלים בשתי ידיים. ונחלקו הראשונים בזה, הרשב"א והריטב"א פרשו שכן חולקים אביי ורבא בכך. שלדעת רבא מותר לטלטל גם כלים הניטלים בשני בני אדם, ואילו אביי לא התיר אלא כשניטלים באדם אחד בשתי ידיו. וסברת המחלוקת? לדעת אביי, כיוון שניתן להעמיד את ההיתר האחרון בכלים הניטלים בשתי ידיים, שוב אי אפשר לפרש שהברייתא נקטה כאן חידוש גדול יותר והתירה אפילו הניטלים בשני בני אדם. כי תפסת מועט תפסת. ואילו רבא סובר שכיוון שנקטה הברייתא לשון של ריבוי כל הכלים, ודאי משמע שבא להתיר לטלטל אפילו כלים הניטלים בשני בני אדם. אבל הרואה כתב שאין חילוק בין כלי הניטל בשתי ידיים לכלי הניטל בשני בני אדם, והבאי מודה לרבא. ומה שמוסיף רבא אפילו בשני בני אדם, זה משום שהוא הוסיף היתר ברישא יותר ממה שהתיר אביי, לכן הוסיף גם היתר בסיפא. מקשה אביי לרבא שהתיר טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו. איתי ואביי לרבא שנינו בברייתא מדוחה כלי גדול שקודשים בו שום ומלאכתו לאיסור. אם יש בשום מטלטלים אותה בשבת, אגב השום. ואם לאו אין מטלטלים אותה, הרי שאסרה הברייתא טלטול כלי שמלאכתו לאיסור. אומר אביי לדברה יתפרש האיסור בטלטול לצורך מקומו, אבל לדבריך הרי מותר לטלטל לצורך מקומו, אז מדוע אסרה זאת הברייתא? תרץ רבא אחא במאי עסקינן כאן בברייתא לגבי מדוחה במאה המדובר בטלטול מחמה לצל, שהוא הטלטול שאסרה הברייתא. והרי גם לשיטתי אני רבא אסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור מחמה לצל. מוסיף אביי להקשות על רבא איתי ויקשה אביי לרבא שנינו בברייתא לגבי מחלוקת בית שמאי ובית הלל במשנה במסכת ביצה בדף י"א עמוד א', האם מותר לטלטל עילי ביום טוב לקצב עליו בשר. עילי הוא דף עץ עבה שקודשים בו חיטים, וקטישה זו מלאכת איסורי. ונחלקו בית שמאי ובית הלל אם מותר לתלו ביום טוב כדי לקצב עליו בשר שהיא מלאכת היתר ביום טוב. בית שמאי אוסרים, בית הלל מתירים. נאמר שם ושווים בית שמאי ובית הלל שאם כבר קיצב עליו בשר ושוב אין בו צורך יום טוב שאסור לטלטלו, ומוכח שכלי שמלאכתו לאיסור אסור לטלטלו לצורך מקומו ולא כדבריך רבא. תרץ רבא החנמי, גם כאן בברייתא הזו כוונתה לאסור טלטול מחמה לצל שאסור גם לשיטתי רבא, אבל לצורך מקומו מותר. ואף שהיתר הטלטול הנידון במשנה במסכת ביצה הוא לקצב עליו בשר שהוא צורך שמחת יום טוב, ומשמע לכאורה מזה שלצורך גופו שאינו צורך שמחת יום טוב גם בית הלל לא התירו, כותבים התוספות בדיבור המתחיל הכנה ממחמה לצל, שלא נקטה המשנה את האופן הזה אלא להשמיע כוחם של בית שמאי, שאף לצורך שמחת יום טוב לא יתירו, אבל לבית הלל מותר גם שלא לצורך הזה. שווה הגמרא לעסוק בדברי הברייתא שהובא לעיל, שבראשונה היו כל הכלים אסורים בטלטול. אמר רבי חנינא, מה ששנינו שבתחילה היו כל הכלים אסורים בטלטול, בימי נחמיה בן חחליה נשנית משנה זו שבני דורו היו מכלים באיסור שבת. נחמיה עלה מגלות בבל בתקופתו של עזרא וכתב את ספר נחמיה. אומרת הגמרא דכתיב, נאמר לגבי נחמיה לאחר שעלה מהגולה הוא צריך לשוב לבבל לעמוד לפני המלך, כשחזר לירושלים אמר, בימים ההם מה ראיתי ביהודה דורכים גיטות בשבת ומביאים הערימות ועומסים על החמורים ואף יין ענבים ותאנים וכל מסע ומביאים ירושלים ביום השבת, ולכן הוצרכו לגודרם בגזירה הזו. ממשיכה הגמרא לעסוק בגזירת כלים. אמר רבי אלעזר, המשניות והברייתא השנויות בדיני קנין ומקלות גלוסטרה ומדוחה, כולן קודם התרת כלים נשנו, לפני שחכמים התירו לטלטל את כל הכלים לצורך גופם, אבל אחר שהתירו, אף הם מותרים. כלומר, שלושת המשניות של קנין, מקלות וגלוסטרה והברייתא של מדוחה נשנו קודם ההיתר השלישי. ומבארת הגמרא את דבריו, משנת קנין מהי? דתנן שנינו בעניין סידור מערכת לחם הפנים על השולחן במקדש מדי שבת בשבתו. כאמור בספר שמות פרק חפי, פסוקים חפתת ולמד, בכל שבת מביאים 12 חלות ומסדרים אותם על השולחן שעל ההיכל בשתי מערכות, שש בכל מערכת זו על גב זו. בין כל חלה וחלה היו מניחים קנים, כדי שיכנס ביניהם אוויר ולא יתפשו. בנוסף לזה מניחים שני בזיחי לבונה ליד המערכות, ובכל שבת מקטירים את בזיחי הלבונה של השבת הקודמת, וכהנים אוכלים את הלחמים הקודמים. אז נאמר במסכת מנחות בדף צדיבה ועמוד א', לא סידור הקנין שהיו נותנים במערכה של לחם הפנים בין חלה לחלה, ולא נטילתם של הקנים מבין החלות הישנות שמסלקים בשבת, דוחה את השבת. אלא כבר מערב שבת היה נוטל את הקנים מבין החלות הישנות, ובשבת מסלק חלות האלו ומניח את החדשות בלא קנים ביניהם, ורק במוצאי שבת היה נותן ביניהם את הקנים. והרי קנים אלו מלאכתם להיתר, וכבר בהיתר הראשון הותר טלטולם לצורך גופם, ואם כן, אין בטלטולם איסור שבת, אלא על כוחך שמשנה זו נשנתה קודם ההיתר. ולמרות שלא נוהג איסור שבות במקדש, איסור מדרבנן במקדש, כאמור במסכת פסחים דף סמכי, מכל מקום לא כל השבותים שווים. יש שבות שהוא נוהג במקדש, ומצינו שכשראו צורך לכך גזרו גם במקדש, כך גם בגזירה הזו. על ידי שנפרצו עם לזלזל הרבה בעניין הוצאה בשבת, החמירו חכמים בגזירתם לגזור על הטלטול גם במקדש. כך תוספות בדיבור המתחיל או סידור קנים. ממשיכה הגמרא ומבארת, המשנה של מקלות מעיד אתנן שנינו בעניין הפשטת קורבן הפסח, מסכת פסחים דף סמך דלת עמוד א', מקלות דקין חלקין היו שם בעזרה, בערב פסח שחל בחול, ומניחו את המקל על כתיפו ועל כתף חברו, ותולה עליו את קורבן הפסח, וכך מפשיט את אורו. אמר רבי אלעזר, ויש גורסים רבי אלעזר אומר, 14 בניסן שחל להיות בשבת אינו משתמש במקל לפי שאסור לטלטלו, ואף על גב שאין שבות במקדש, סובר הבלזר שאויל ואפשר להפשיט בלא המקלות, החמירו בשבות זו גם במקדש, כך אומר התוספות יום טוב. אם כן, רב לזר אומר 14 בניסן, שזה יום ששוחטים את קורבן הפסח ואוכל להיות בשבת, הוא לא משתמש במקל לפי שאסור לטלטלו, אלא מניח ידו על כתף חברו ויד חברו מונחת על כתפו ותולה את הקורבן על ידיהם, ומפשיט בידו השנייה. והרי המקלות הם כלים שמלאכתם להיתרם, ומדוע אסר רב לזר לטלטלם? על כוחך שגם משנה זו נשנתה קודם ההיתר. ממשיכה הגמרא ומבארת, משנת גלוסטרה מעיד אתנן, נאמר במסכת כלים פרק י' משנה ד', נגר יתד המשמש לנעילת דלת שיש בראשו בקצהו העליון גלוסטרה, אובי כעין כדור, רבי יהושע אומר אסור לקחתו ולטלטלו טלטול גמור אלא שומטה בדרך גרירה מן הפתח הזה, ותולה בחברו בדלת אחרת בשבת, שאינו אלא טלטול מן הצד המותר בשבת. רבי טרפון אומר הרי הוא ככל הכלים הוא מטלטל ומותר בטלטול בחצר, ולכך מותר להעבירו מדלת לדלת דרך החצר, והרי הנגר הזה מלאכתו להיתר, וכשמטלטלו לתלות בדלת ולנועלה בו, זה טלטול לצורך גופו, וכבר בהיתר הראשון הותר הטלטול הזה, ומדוע התיר רבי יהושע רק טלטול מן הצד ולא טלטול גמור, אלא על כוחך שגם משנה זו נשנתה קודם ההיתר. ממשיכה הגמרא ומבארת לגבי מדוחה, מהי? הדה אמרן, זוהי הברייתא שאמרנו לעיל, בדף קכ"ג עמוד ב', שאסרה טלטול מדוחה לתשמיש היתר, כגון להישב עליה, אף שהיא כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו לצורך גופו. גם הברייתא הזו נשנתה קודם ההיתר, וכשאותרו הכלים, אותר גם טלטול המדוחה. אבל רבא דוחה דברי רב לזר, אמר רבא ממאי, מניין לך שלא נשנו אלו לאיסור רק קודם התרת כלים? דילמה לעולם אי מלאך, בשמה באמת אומר לך שלאחר התרת כלים נשנו. ואף על פי כן אסרו טלטולם. ומבאר רבא את הטעם שאסרו טלטול כלים אלו גם אחר התרת שאר הכלים. הטעם שאסרו טלטול הקנים, שהרי קנים טעם המאי, מה הטעם שהניחום בשולחן שבמקדש? משומי הפושי, כדי שיכנס אוויר בין החלות של לחם הפנים ולא יתפשו. ואם כן, אין מניעה ליטול את הקנים מבין החלות הישנות כבר בערב שבת, ולהניחם שוב לחלות החדשות רק במוצאי שבת. שהרי באי פורטה בזמן מועט זה לא מאפש, הלחם אינו מתאפש. מבוקר השבת עד למוצאי שבת, גם בלי הקנים, גם כשהלחמים יעמדו אחד על השני, לא יתפשו. ונמצא שאין צורך בטלטול הקנים בשבת עצמה, ולכן אין טלטולם דוחה את השבת. הטעם שאסרו טלטול המקלות, גם אם נעמיד זאת לאחר התרת הכלים, מפני שכשצריך להפשיט אור הקורבן אפשר לעשות אותו, כמו שאמר רבי אלעזר, להניח את היד על הכתף של חברו ולהפשיט, ונמצא שאין צורך כל כך במקלות לצורך ההפשטה, ולכן לא יתירו לטלטלם בשבת. ומה שאסר רבי יהושע טלטול נגר שבראשו גלוסטרה, גם אם נעמיד משנה זו לאחר התרת כלים, יש לפרשה כדי רבי ינאי, דאמר רבי ינאי בחצר שאינה מעורבת עסקינן. אנחנו עוסקים במשנה הזו, כלומר, כאשר פתוחים כמה בתים אל חצר אחת, אסרו חכמים להוציא כלים מהבתים אל החצר, אלא אם כן ערבו כל הבתים זה עם זה. ונכון שגם בחצר שאינה מעורבת, רק ההוצאה מהבתים אל החצר נאסרה, אבל כלים שהיו בתוך החצר בכניסת השבת מותר לטלטלם בתוכה. והמשנה לגבי גלוסטרה עוסקת בנגר המונח בכניסת שבת בתוך חלל המשקוף של אחד מבתי החצר שאינה מעורבת. אם כן, סברת המחלוקת שבמשנה היא כך. רבי יהושע סבר, תוך הפתח החלל שתחת המשקוף, שנטל את הנגר משם כלפנים דמי, כלפנים הבית הוא נחשב. וכשמטלטל נגר זה מדלת אחת לדלת השנייה דרך החצר, כמטלטל מנה דבתים בחצר. מטלטל הוא כלי ששבת באחד מהבתים בחצר, ואסור לעשות כן. רבי טרפון סבר, תוך הפתח כלחוץ דמי, ונמצא שהכלי שבחלל הפתח דינו כמונח בחצר, וכשמעביר הנגר מדלת אחת לחברתה, נמצא מנה דחצר, כלי ששבת בחצר, בחצר כמטלטל, מטלטלו בחצר, ואין בכך איסור. ומה שנאמר הרי הוא ככל הכלים, לפי דברי רבי טרפון, הרי הוא ככל הכלים ששבתו בשבת בחצר, שמטלטלים אותם בחצר, ונמצא שכל צד האיסור בטלטול הנגר הוא מצד טלטול בחצר שאינה מעורבת. אבל מצד מוקצה אין כלל איסור, לפי שמשנה זו נשנתה אחר אתרת כלים. וטעם הברייתא האוסרת לטלטל מדוכה לתשמיש היתר, גם אם נעמיד את זה לאחר אתרת כלים, זה כדעת רבי נחמיה, היא לקמן בדף קוף ממבב עמוד א', שהוא סובר שאסור לטלטל כלי שלא לצורך תשמישו המיוחד, והרי תשמישו המיוחד הוא לאיסור, ומטלטלו לתשמיש יותר, אינו תשמישו המיוחד. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי, הגענו למשנה בדף קוף חף ד' עמוד א'. המשנה מביאה מחלוקת נוספת בדין טלטול הכלים. אומרת המשנה, כל הכלים ניטלין לצורך ושלא לצורך, כפי שהתבהר בגמרא. רבי נחמיה אומר, אין ניטלין אלא לצורך. אומרת הגמרא שאחרי המשנה, מהי לצורך, מהו לצורך, שאמר התנא קמא, כלומר לאיזה צורך כוונתו, ומהי, מה כוונתו באומרו שלא לצורך. מדוע המשנה לא אומרת סתם, כל הכלים ניטלין? משיבה הגמרא, מה רבה לצורך, היינו טלטול דבר, דהיינו כלי שמלאכתו להיתר לצורך גופו. ושלא לצורך, היינו טלטול דבר שמלאכתו להיתר שלא לצורך גופו, אלא לצורך מקומו. והיינו שלדעת התנא קמא מותר לטלטל כלי שמלאכתו להיתר לצורך גופו או מקומו, אבל לא מחמה לצל. מוסיף רבה, ודבר שמלאכתו לאיסור אינו בכלל היתר הזה שבמשנה, אלא כך דינו. לצורך שימוש בגופו של הכלי, אין, כן, מותר לטלטלו. אבל לצורך מקומו, כשצריך רק את מקום הכלי, לא, אסור לטלטלו. היתר טלטול בכלי שמלאכתו לאיסור המבואר כאן בדברי רבה וכן להלן בדברי רבה, אינו פירוש לדברי המשנה, אלא תוספת דין שהוסיפו רבה ורבה, כהשלמת דין טלטול כלים. ומקור היתר זה הוא במשנה בראש הפרק שהתירה טלטול קורנס לצורך גופו. ורבה הוא כשיטתו לאל בדף קוף רב בית עמוד בית, שהמשנה שם עוסקת גם בקורנס של נפחים שהוא כלי שמלאכתו לאיסור. ונחלקו רבה ורבה, אם בכלל היתר לצורך גופו, הוא הותר גם צורך מקומו. ממשיך רבה ומפרש את סוף המשנה, ואתה רבי נחמיה למימר, ובא רבי נחמיה לומר, ואפילו דבר שמלאכתו להיתר שהותר טלטולו, אין להתיר טלטולו כדברי תנא קמא, אלא לצורך גופו, אין, כן, מותר. אבל לצורך מקומו לא, אסור. אבל כלי שמלאכתו לאיסור, אין בו יותר טלטול כלל לדעתו של רבי נחמיה. שיטת רבי נחמיה היא שאין כלי ניטל אלא לצורך תשמישו המיוחד לו, כאמור לאל בדף קוף חף ג' עמוד א', ולפיכך, אין כלל יותר טלטול בכלי שמלאכתו לאיסור. שרי תשמיש המיוחד לו הוא מלאכת איסור, ולצורך גופו לתשמיש שאינו מיוחד לכלי זה, לא יתיר רבי נחמיה. אבל תוסות לאל בדף למדו עמוד א', וכן הריטב"א הביאו את שיטת רבנותם, החולק על רש"י בזה וסובר, שרבי נחמיה יתיר כל תשמיש שדרך לעשותו לפעמים בכלי זה אף שאינו תשמישו המיוחד לו. ורק תשמיש שאין דרך לעשותו בכלי הזה, אסר. ולכן גם כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו לצורך גופו. שהרי רגילים לעשות בו תשמישי היתר, כגון קורנס לפצע בו אגוזים, ושאר האופנים שמופיעים במשנה לאל בדף קוף חף בית עמוד בית. ובזה מיישב רבנותם, מה שקשה בדברי רבה ורבה. מדוע הזכירו כאן דין שמלאכתו לאיסור? הרי זה לא מפירוש המשנה, והם הרי באו לפרש את המשנה העוסקת בדין מלאכתו להיתר. אבל לשיטת רבינותם יושב הדבר שמשום שלדעת רבי נחמיה שבמשנה מלאכתו לאיסור ולהיתר שווים הם, שלרבה שניהם מותרים לצורך גופו ואסורים לצורך מקומו, ולרבה מותרים לגופו ומקומו ואסורים מחמה לצל, כי הרי מחמה לצל אינו נחשב צורך תשמישו, לכן הקדימו רבה ורבה לבאר שלתנא קמא אינם שווים אלא מלאכתו לאיסור חמור יותר. מקשה רבה על רבה ומפרש באופן אחר. אמר לי רבה לרבה, וכי טלטול לצורך מקומו שלא לצורך קרית לי? אתה קורא לו שלא לצורך? הרי גם הוא צורך האדם. מכוח הקושייה הזו, אלא אמר רבה, כך יש לפרש לצורך ושלא לצורך שבמשנה. לצורך היינו טלטול דבר שמלאכתו להיתר, בין לצורך גופו, בין לצורך מקומו. ושלא לצורך, הכוונה היא שמותר לטלטל כלי זה אפילו מחמה לצל. שאינו צורך האדם, אלא צורך הכלי. דהיינו שלדעת התנא קמא מותר לטלטל כלי שמלאכתו להיתר לצורך גופו ומקומו, או אפילו מחמה לצל. מוסיף רבה, ודבר שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו ולצורך מקומו אין, מותר. מחמה לצל, אסור. וממשיך רבה לפרש את סוף המשנה, ואתה רבי נחמיה למימר, בא רבי נחמיה לחלוק על תנא קמא ולומר, ואפילו דבר שמלאכתו להיתר שהותר טלטולו אינו מותר לגמרי, אלא לצורך גופו ולצורך מקומו אין, מותר. מחמה לצל, לא, אסור. אבל כלי שמלאכתו לאיסור, אין בו יותר טלטול אפילו לצורך גופו, לדעת רבי נחמיה. אם כן, מסביר רש"י שלרבה בשיטת רבי נחמיה, שכלי שמלאכתו להיתר מותר לצורך גופו ומקומו, על כוחך מה שהותר לצורך גופו, זהו רק לצורך תשמישו המיוחד. וכשיטת רבי נחמיה לאל בדף קוף חף ג' עמוד א', לצורך מקומו לרבה, בכלי שמלאכתו להיתר דינו כצורך גופו ותשמישו המיוחד. אבל כלי שמלאכתו לאיסור, גם לרבה אינו ניטל לצורך גופו, שהרי תשמישו המיוחד הוא לאיסור. אם כן, נסכם את שיטת רבי נחמיה לרבה ולרבה. קודם שיטת רבה, אליבא דרבי נחמיה, כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו, רשי אומר שאסור רבנו תם אומר מותר לתשמיש המצוי. כלי שמלאכתו לאיסור לשיטת רבי נחמיה, כמו שמסביר זאת רבה, לצורך מקומו או מחמה לצל, אסור. כלי שמלאכתו להיתר לצורך גופו מותר. רשי מסביר לתשמישו המיוחד. רבנו תם מסביר תשמישו המצוי. וכלי שמלאכתו להיתר לצורך מקומו או מחמה לצל, מסביר רבה בשיטת רבי נחמיה שבשני המקרים הללו אסור. אילו רבה מסביר את שיטת רבי נחמיה כך. כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו לרשי אסור, לרבנו תם מותר לתשמיש המצוי, וכלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו לרשי אסור ולרבנו תם מותר, וכשאנחנו אומרים לרשי אסור, הכוונה שכך פירש רבנו תם את שיטת רשי, ומחמה לצל, כלי שמלאכתו לאיסור, אסור, וכלי שמלאכתו להיתר, כמו שמסביר רבה את שיטת רבי נחמיה, אז מותר, אז רשי מסביר לתשמישו המיוחד ורבנו תם אומר תשמישו המצוי. כלי שמלאכתו להיתר לצורך מקומו מותר, וכלי שמלאכתו להיתר מחמה לצל, אסור. דנה עכשיו הגמרא בדברי רבה. מספרת הגמרא יתיב רב ספרה, ישב רב ספרה וכן ישבו רב אחא בר אונא ורב אונא בר חנינא, ויתבי וכאמרי וישבו רב אחא ורב אונא ואמרו שיש להקשות בדברי רבה. לרבה אליבא דרבי נחמיה. לרבה בשיטתו של רבי נחמיה שאסור לטלטל כלי שמלאכתו להיתר לצורך מקומו, אני אילו הקערות שעל השולחן בזמן הסעודה איכי מטלטלינן. איך נוהגים אנו היתר לטלטלן ולסלקן מלפנינו לאחר האכילה? הרי אין בטלטול זה צורך גופו, אלא רק צורך מקומו, לפנות את השולחן. אמר לו רב ספרה, תירץ להם רב ספרה, מיד דאבה הגרף של ראי. דבר זה הוא בכלל היתר לסלק כלי המיועד לצועה, אף על פי שהוא מוקצה. גם כן הקערות הן מאוסות אחר האכילה ולכן מותר לטלטלן. גרף של ראי הוא כלי שנפנים עליו, יתירו חכמים לטלטלו ולפנותו מפני כבוד הבריות כאמור במסרת ביצה, דף למדווה ועמוד ב'. והביור הלכה לומד מכאן שמותר לסלק הגדרה מהבית לאחר שפינוע מהתבשיל מדין גרף של ראי, אף שגדרה שמבשלים בה היא כלי שמלאכתה לאיסור. מספרת הגמרא שאביי שאל את רבא עצמו את השאלה הזו, אמר לי אביי לרבא, למר, לדברי אדוני אליבא דרבי נחמיה, הני קערות איכי מטלטלינן להו? הקערות שעל השולחן בזמן הסעודה, כיצד מפנים אותם אחר האכילה? הרי אין בטלטול זה צורך גופו, אלא רק צורך מקומו, לפנות את השולחן. אמר לישיב רבא לאביי, רב ספרה חברין תרגמה, רב ספרה חברינו פירש את העניין הזה, שטעם היתר הוא מדדעה והגרף של ראי. ובכלל היתר לסלק כלי המיועד לצועה. שאף על פי שהוא מוקצה, גם הקערות הללו מאוסות אחר האכילה, ולכן מותר לטלטלן. מקשה הגמרא על רבא, שהתיר טלטול כלי שמלאכתו לאיסור אף לצורך מקומו. איתי ויאבאי אל רבא, יקשה אבאי אל רבא. שנינו בברייתא מדוחה כלי גדול שקודשים בו שום ומלאכתו לאיסור. אם יש בשום, מטלטלין אותה בשבת, אגב השום. ואם לאו, אם אין בשום, אין מטלטלין אותה. הרי שאסרה הברייתא טלטול כלי שמלאכתו לאיסור. אז לדברי רבא התפרש האיסור בטלטול לצורך מקומו. אבל רבא לדבריך מותר לטלטל גם לצורך מקומו, אז מדוע אסרה הברייתא? מתרץ רבא אחא במאי עסקינן כאן בברייתא במאי המדובר בטלטול מחמה לצל, ורק טלטול לצורך זה אסור גם לשיטתי, את זה אסרה הברייתא. מוסיף אביי להקשות על רבא, איתי ויקשה אביי לרבא, שנינו בברייתא לגבי מחלוקת בית שמאי ובית הלל במשנה במסכת ביצה בדף י' א' עמוד א', האם מותר לטלטל ביום טוב עילי כמין יד של עץ גדול ועגול שקודשים בו חיטים ומלאכתו לאיסור? כי קטישת חיטים שנעשית בו מלאכת איסורי, ונחלקו בית שמאי ובית הלל, אם מותר לטלטלו ביום טוב כדי לקצב עליו את הבשר שהיא מלאכת היתר ביום טוב. בית שמאי אוסרים מפני שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, ובית הלל סוברים שכיוון שיש בו צורך שמחת יום טוב, התירו את טלטולו. נאמר שם במשנה במסכת ביצה ושווין, לא חולקים בית שמאי ובית הלל, שאם כבר קיצב חתך עליו בשר ושוב אין בו צורך יום טוב, שאסור לטלטלו, מוכח שכלי שמלאכתו לאיסור, אסור לטלטלו אפילו לצורך מקומו, ולא כדברי רבא. מתרץ רבא החנמי גם כאן בברייתא הזו, נתרץ שהאיסור הוא רק בטלטול מחמה לצל, אבל לצורך גופו ומקומו, תסבור הברייתא שמותר, כפי דעתו של רבא. אם כן, שישה דרכים נאמרו בסוגיות הללו בביאור איסור הטלטול שנשנה במדוחה ועילי, וגם טעם האיסור. ואילו הם, א' לרב יהודה האיסור הוא בכל טלטול, והטעם שלדעתו כלי שמלאכתו לאיסור אסור בטלטול לגמרי, כאמור לאל בדף קכ"ב ב' עמוד ב', ב' תירוץ ראשון של רבא, איסור הוא בכל טלטול, והטעם כשיטת רבי נחמיה שאין כלי ניטל, אלא לצורך תשמישו, כאמור לאל בדף קכ"ג עמוד א'. ג' התירוץ השני של רבא, שהאיסור הוא בכל טלטול והטעם, משום שמקפיד עליהם. דהיינו מוקצה מחמת חיסרון כיס, ורשי סובר שהביור הזה נאמר בין בעילי ובין במדוחה. שאר הראשונים סוברים שהביור הזה נאמר רק בעילי. דלת, לרבא ואביי האיסור הוא רק לצורך מקומו והטעם, שלדעתם כלי שמלאכתו לאיסור אסור בטלטול לצורך מקומו, כאמור לאל בדף קוף חף ג' עמוד ב', היי, לרבא האיסור הוא רק מחמה לצל, והטעם שלדעתו כלי שמלאכתו לאיסור אסור בטלטול רק מחמה לצל, וב, לרבי אלעזר ברייתא לגבי מדוכה האיסור הוא בכל טלטול, והטעם משום שנשנתה לפני שהתירו את טלטול הכלים בשבת. עכשיו מקשה הגמרא על היתר הטלטול שבמשנתנו. מקשה הגמרא והדת נן מה ששנינו במסכת ביצה בדף למד ב' עמוד ב'. אין סומכין את הגדירה שאין שולי הישרים בבקעת חתיכת עץ ביום טוב משום מוקצה. וכן הדין בדלת שאין לסומכה בבקעת. אז איך תתיישב המשנה הזו עם משנתנו והה? והרי הבקעת שראויה להסקה ועומדת לכך דה ביום טוב הבערה מותרת. וזה דבר שמלאכתו להיתרו. ואף על פי כן אסרה משנה זו לטלטלה גם לצורך גופה. אלמה מוכח מכאן שדבר שמלאכתו להיתר, בין לצורך גופו ובין לצורך מקומו, אסור לטלטלו ולא כמשנתנו. כי אם אסרה המשנה טלטול לצורך גופו למלאכה אחרת מלבד הבערה, כל שכן שתאסור לצורך מקומו. תרץ את הגמרא אתם בבקעת, אכן היה לנו להתיר את טלטולה לפי שמלאכתה להיתר. מה הייתה מה, מה טעם האיסור? כיוון דה בשבת שהבערה אסורה, אז הבקעת דבר שמלאכתו לאיסור ואסורה בטלטול. לכן גזרו חכמים גזירה שלא לטלטלה אף ביום טוב עתו שבת. משום שבת, כי אם נתיר לטלטלה ביום טוב, יבואו להתיר גם בשבת. ממשיכה הגמרא לברר וכי תאימה ואם תשאל ותאמר שהגם שבשבת הבקעת מלאכתה לאיסור מכל מקום שבת גופי תשתרי, בשבת עצמה תותר בטלטול לסמוך בה את הקדירה והדלת, דה שהרי דבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ולצורך מקומו שרי מותר, וכיוון שאף בשבת מותר הטלטול, אין לאוסרו ביום טוב גזירה משום שבת, והגמרא כמובן נוקטת כשיטת רבא שהלכה כמותו. אומרת הגמרא אין להקשות זאת משום דה נימי לדברים אלו שמותר לטלטל דבר שמלאכתו לאיסור אינם אלא איך דאיקה תורת כלי עליו, איכן שיש תורת כלי עליו חשיבות כלי עליו, אבל איך דלקה תורת כלי עליו כגון בקעת שהיא אינה כלי אלא חתיכת עץ ואין חשיבות כלי עליה, לא, לא הותר לטלטלו כלל. אבל דבר שמלאכתו ליתר מותר לטלטלו גם אם הוא לא כלי, ועל כן היה לנו להתיר את טלטול הבקעת ביום טוב אלמלא שגזרנו עליו משום שבת. כך מסביר השפת אמת. מקשה הגמרא על מה שביארה שגזרו יום טוב משום שבת. שואלת הגמרא ומי גזרינן וכי אנו גוזרים איסור ביום טוב משום שבת? ואתנן שנינו במשנה במסכת ביצה בדף למד ה' עמוד ב', משילין פירות השטוחים על הגג ליפשם ועלולים להתקלקל מחמת גשמים הממשמשים ובאים דרך הרובה, דרך החור שבגג ביום טוב שאין זו טרחה מרובה ונופלים מעליהם, ואין צורך להגביע את הפירות על מנת להשליחם. אומר רש"י במסכת ביצה דווקא להשליחם דרך הרובה שבגג, אבל אם צריך להגביעם לחלון שבמעקה של הגג, כדי להשליחם לא יתירו, לפי שטרחה גדולה היא. אבל לא בשבת, חמורה יותר היא שבת ולא יתירו בטרחה שאינה לצורך השבת. מבואר במשנה הזו, שגם דבר שבשבת אסור לעשותו ביום טוב מותר, ולא גזרו איסור ביום טוב משום שבת. מתרץ את הגמרא על ידי קושייה על המקשה. ומי לא גזרינן? והאם אפשר לומר כדבריך שלא גזרנו ואתנן? שנינו שם במשנה במסכת ביצה בדף למדווה ועמוד ב', אין חילוק דין בין יום טוב לשבת, אלא בדין הכנת אוכל נפש בלבד המותר ביום טוב ולא בשבת. שנאמר לגבי יום טוב, כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. אבל בשאר הדברים לא חילקו בין שבת ליום טוב. שגם במה שיש סברה להתיר ביום טוב, גזרו ואסרו משום שבת. אם כן נמצא שיש סתירה בין המשניות, האם גזרו לאסור ביום טוב משום שבת, כן או לא? מתרץ רב יוסף את סתירת המשניות, אמר רב יוסף לא קשיא. המשנה הזו שאמרה אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד, משנה הסוברת שכל שאסור בשבת גזרו לאוסרו גם ביום טוב, בשיטת רבי אליעזר, שרבי אליעזר לא יתיר שום איסור ביום טוב אלא אוכל נפש בלבד, ואף כשהוא לצורך הצלת ממון. המשנה שאמרה משילין את הפירות השטוחים בגג דרך הערובה ביום טוב לתוך הבית, שזה לצורך הצלת ממון, מתירה זאת המשנה. וזה בשיטת רבי יהושע, שהתיר לתרוח לצורך הצלת ממון, והכן שנויה המחלוקת הזו דתניה. שנינו ברייתא מופיעה לקמן בדף קוף למד זין עמוד ב', וכן במסכת ביצה בדף כוח, ובמסכת מגילה בדף זין עמוד ב', אותו ואת בנו בהמה ובנה שאסרה התורה בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כוח לשוחתם ביום אחד, ושניהם נפלו לבור וחושש שימותו ורוצה לעלותם ביום טוב. אם הוא מעלה את שניהם, נמצא שהוא תורח באחד מהם שלא לצורך, כיוון שאסור לשחוט את שניהם ביום אחד. מה עושים? רבי אליעזר אומר מעלה את הראשון אחד מהם על מנת לשוחתו לצורך יום טוב, ואחר שאלה הוא אכן צריך לשוחתו, כי נמצא שטרח לצורך יום טוב, והשני שנאסר עליו לשוחתו היום, והוא אינו זקוק לו לצורך אוכל נפש בעלאתו, לא יעלנו מתוך הבור מפני התרחה, אלא עושה לו פרנסה במקומו בשביל שלא ימות, נותן לו את כל צרכיו במקומו בתוך הבור בשביל שהוא לא ימות. ואילו רבי יהושע אומר מעלה את הראשון על מנת לשוחתו, ואחר שאלה הוא אינו שוחתו, הוא מערים. הוא אומר לכל מי שרואה שהוא התחרט מלשחוט את ראשון, והוא רוצה לשחוט את השני, שמה הוא יותר שמן ויותר מובחר. ומעלה את השני, ואחר שאלה את שניהם, רצה זה שוחט, רצה זה שוחט. שוחטת אחד מהם, איזה שיבחר. מבואר בברייתא הזו, שרבי אליעזר לא יתיר טרחה ביום טוב מפני הפסד ממון, ולפיכך יש לומר, שהתנא ששנה את המשנה אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד, סובר כמותו. שהרי אם ביום טוב עשה רבי אליעזר טרחה גם במקום הפסד ממון, כל שכן שהוא עושה זאת בשבת. רבי יהושע מתיר טרחה ביום טוב מפני הפסד ממון, ולכן יש לומר שהתנא שהתיר להשיל פירות ביום טוב דרך הערובה שמה התקלקלו ועשה זאת בשבת, סובר כמו רבי יהושע. ויסוד היתר לדעת רבי יהושע הוא שהתירו טרחה משום הפסד ממון, אלא כדי שלא יבואו לזלזל באיסורי יום טוב, אמרו שיעשה בדרך הערמה. ועל כן סבר רבי יוסף שיש להוכיח מהתרו של רבי יהושע באותו ואת בנו, להתר משילין פירות דרך הערובה שבשניהם יש להתיר טרחה משום הפסד. ולמרות שבמשילין פירות אי אפשר בהערמה, סובר רבי יוסף שאין זה מעכב את היתר, שלא אמרו שיעשה בהערמה, אלא היכן שאפשרי הדבר לעשות בהערמה. דוחה הגמרא את רבי יוסף שתלה את מחלוקת המשניות במחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע. שואלת הגמרא ממאי, מניין שיש לתלות את מחלוקתם זו בזו? דילמה שמא נאמר, עד כאן לא כאמר רבי אליעזר אתם, דינו של רבי אליעזר נאמר בברייתא שלא טוב את בנו שאסור להעלות את הבהמה השנייה, אלא מפני שאפשר לפרנסה, הוא יכול לבהמה השנייה שהוא השאיר בתוך הבור, לתת לה שם מזון בתוך הבור גם בלי העלאתה, ואין כאן הפסד ממון, ולכן רב לזר אסר להעלותה. אבל איך עדי לא אפשר לפרנסה? איכן שאי אפשר להציל הממון על ידי פרנסה, כמו במשנה שמשילים את הפירות דרך הערובה, אם לא יתרח וישיל את הפירות שעל הגג דרך הערובה, אם ייפסדו, אין להם תקנה באופן אחר. אז ייתכן שלא, שלא עשה רבי אליעזר. אם כן ייתכן שמשנת משילים את הפירות, היא גם כשיטת רבי אליעזר, וגם הוא סובר שחילקו חכמים בין יום טוב לשבת במקום הפסד ממון. ונמצא שהמשנה שאמרה אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש, אינה כשיטת אפתנה. אינמי, באופן נוסף אפשר לדחות את דברי רב יוסף, שכאמור תלה את מחלוקת המשניות במסכת ביצה, אם גזרו יום טוב משום שבת במחלוקתם של רבי יהושע ורבי אליעזר. אפשר לדחות ולומר, עד כאן לא קם רבי יהושע אתם בברייתא של אותו ועד בנו שמותר לעלות את שניהם, אף על פי שיש תורח בדבר, אלא מפני די אפשר, הוא יכול לעשות זאת בערמה, שאחר שאלה את הראשון מערים כאילו להתחרט, ורוצה לשחוט דווקא את השני לצורך יום טוב על ידי הערמה הזו, כשמעלה את השני, לא מוכח שמתכוון להציל ממונו, אלא נראה שעושה לצורך יום טוב. כי מי שרואה אותו אומר שייתכן שמעלה את השני, משום שהראשון כחוש, והשני טוב ממנו. אבל איך עדי לא אפשר בהערמה, כאשר הוא לא יכול לעשות הערמה, כמו במשנה של משילין את הפירות, כי ניכר לכל שמשליך את הפירות לבית כדי להציל ממון, שהרי אין אופן שיוכל להערים שיראה שעושה מלאכת היתר. לא, שם לא יתיר רבי יהושע. כי מוכח הדבר שאינו לצורך יום טוב, ויבואו לזלזל באיסור מלאכה ביום טוב. כלומר, ייתכן שלגבי משילין פירות, רבי יהושע אוסר גם ביום טוב, והוא לא סובר כמו המשנה שהתירה. ואם כן, אין הכרח שמשנת משילין פירות ומשנת אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש תלויות במחלוקת של רב לזר ורבי יהושע. ואם כן, חוזרת הקושייה למקומה, כיצד ניישב את סתירת המשניות? במשנה אחת משמע, שגוזרים ואוסרים ביום טוב עתו שבת, בגלל שבת כדי שלא יבואו להתיר בשבת, ובמשנה אחת אומרים שלא גוזרים. ביום טוב מתירים ובשבת אוסרים, אלא אמר רב פאפה, מתרץ רב פאפה את הסתירה באופן אחר, לא קשיה, אין סתירה בין המשניות, המשנה של אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש הסוברת שכל שאסור בשבת, גזרו לאוסרו גם ביום טוב, בשיטת בית שמאי, המשנה של משילין את הפירות דרך הערובה שחילקה בין יום טוב לשבת שביום טוב מותר ובשבת אסור, בשיטת בית הללי, ואיכן שנויה מחלוקת בית הלל ובית שמאי בעניין הזה, דתנן, שנינו משנה במסכת ביצה בדף י' ב' עמוד א', בית שמאי אומרים, אין מוציאים את הקטן ואת הלולה ואת ספר התורה לרשות הרבים ביום טוב, כיוון שאין צורך אוכל נפש בהוצאה הזו. ובית הלל מתירים, כי מתוך שהותרה מלאכת הוצאה לצורך אוכל נפש, הותרה אף שלא לצורך אוכל נפש. כך מסקנת הגמרא במסכת ביצה. ואם כן, לדעת בית הלל, כשם שהוצאה שלא לצורך אוכל נפש מותרת מן התורה ביום טוב, כך לעניין טלטול שלא לצורך אוכל נפש, לא גזרו חכמים לאוסרו ביום טוב כמו בשבת. והם, בית הלל, הם ששנו את המשנה של משילין את הפירות דרך הערובה ביום טוב, מהגג לבית, שמתירה לתרוח בטלטול פירות ביום טוב ולהשליחה מן הגג, אף שאינו לצורך יום טוב. אבל לדעת בית שמאי, לא הותרו ביום טוב יותר מבשבת אלא מלאכות שאין צורך אוכל נפש. והמשנה של אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד הולכת כשיטת בית שמאי. וכיוון שלדעתם לא הותרה הוצאה שלא לצורך אוכל נפש, כך יש לגזור איסור גם על הטלטול שלא לצורך אוכל נפש, ואף שיש הפסד ממון בדבר, כגון בהשלכת הפירות מן הגג. וכן המשנה אוסרת גם ביום טוב טלטול הבקעת לסמוך בה, מדברי בית שמאי היא. מקשה הגמרא לתירוץ של רב פאפה, אי מר דשמת לו לבית שמאי, כל מה ששמעת לבית שמאי, אינו אלא שישבו יום טוב לשבת לאסור הוצאה לרשות הרבים, אבל טלטול ביום טוב שלא לצורך באותה רשות, כגון להשליך את הפירות, מהגג לתוך הבית משמת לו, וכי שמעת מדבריהם שהם סוברים לאסור? כי הרי איסור הוצאה הוא מן התורה ואיסור טלטול הוא מדרבנן, אז מניין שבית שמאי יחמירו גם באיסור מדרבנן? כך מסבירים התוספות את השאלה של הגמרא אצלנו, והתוספות מצויים במסכת ביצה בדף למד זין עמוד א' בדיבור המתחיל ורימינו. תרץ את הגמרא וכי טלטול גופי לאו משום הוצאי, וכי טלטול עצמו מה שגזרו חכמים, וכי לא גזרו זאת משום הוצאה? חכמים לא גזרו לאסור טלטול, אלא כגדר לאיסור הוצאה, שתחילת מלאכת הוצאה על ידי טלטולי, וכיוון שלא יטלטלו ממילא לא יוציאו, וכיוון שכך אם יזלזלו באיסור טלטול ויתירו ביום טוב יותר מאשר בשבת, יבואו לזלזל גם באיסור הוצאה שהיא מדאורייתא. אומר רש"י במסכת ביצה בדף ל"ז, מה שלא גזרו על טלטול כלים ואוכלים, על אף שגם בהם יש לחשוש לאיסור הוצאה, מפני שלא יוכלו לעמוד בזה לבטל עונג שבת ושמחת יום טוב. ומכאן הוכיח הראב"ד בהלכות שבת פרק כ"ד הלכה י"ג, שטעם איסור מוקצה בשבת הוא כדי להרחיק מאיסור הוצאה. הוא משיג על דברי הרמב"ם שם שמונה ג' טעמים אחרים לגזירת מוקצה, ולא הזכיר את הטעם הזה. ומרכבת המשנה מסביר את שיטת הרמב"ם, שהוא לא הזכיר את הטעם הזה באיסור מוקצה, כי סברת הגמרא כאן היא רק לשיטת בית שמאי הסוברים שיש איסור הוצאה ביום טוב, אבל לשיטת בית הלל שביום טוב הותרה גם הוצאה שלא לצורך, מוכח שאיסור מוקצה אינו משום גזירת שם היוציא. שהרי גזרו על מוקצה ביום טוב אף שאין בו איסור הוצאה, על כורחה שלשיטתם מוקצה נאסר מטעמים אחרים. חוזרת הגמרא לדון במחלוקת רבא ורבא לאיל בדף קכ"ד עמוד א', בעניין טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו. אומרת הגמרא, ואף רב סבר לה להדה רבא. גם רב סבר את הסברה של רבא שצורך מקומו הוא כצורך גופו, ולכן מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו. דאמר רב, מר מעדר שמלאכתו לאיסור כדי שלא ייגנב, וזה בעצם טלטול מחמה לצל, דהיינו לצורך שמירת הכלי מהפסד, שנאסר בכלי שמלאכתו לאיסור לדברי הכל, זהו טלטול שלא לצורך ואסור. יש לדייק מדברי רב, טעם הטעם שהאסר אינו אלא משום שמטלטלו רק בכדי שלא ייגנב, אבל לטלטלו לצורך גופו ולצורך מקומו מותר כדברי רב. מקשה הגמרא, איני, האם אכן כך היא דעת רב? והמעשה היה שרב כהנא איקלה לבי רב, הזדמן לביתו של רב בשבת, ואמר, אמר רב, אייתו לי שוטה לכהנא ליטיב עלי. הביאו מצודה, ורבינו חננאל אומר, תיבה שמלאכתה לאיסור, תביאו את זה עבור רב כהנא שישב עליה. אם כן, יש לדייק מדבריו, לשם הוא צריך רב לפרש הטלטול ולצורך ישיבה על הכלי. היה לו לומר, אייתו שוטה לכהנא ותו לא. בשביל מה הוא הוסיף את המילים ליטיב עלי? כדי שרב כהנא ישב על זה. לאו לממרה, האם רב לא בא לומר בכך, זה דבר שמלאכתו לאיסור, כמו אותה מצודה או תיבה, דווקא לצורך גופו אין. לצורך גופו כן מותר לטלטלו, כגון לשבת עליו, אבל לצורך מקומו, לא. והרי זה סותר את משמעות דבריו בעניין מעדר, שמותר לטלטל גם לצורך מקומו. תרץ את הגמרא לא כך היה המעשה, אלא אחי אמר לו, כך אמר להם רב, שקולו שוטה מקמי כהנא. תלו את המצודה מלפני רב כהנא כדי לפנות מקום לישיבתו. לפי שמותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו כדברי רבא. תירוץ נוסף מתרץ את הגמרא, והיא באה איתה, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך. אכן רב אמר שיתלו המצודה לצורך גופה כדי שישב רב כהנא עליה. אבל הטעם שם במעשה ברב ורב כהנא, מחמה לצל אבא. הטלטול היה מחמה לצל, כלומר המצודה הייתה מונחת במקום שהיא עלולה להינזק, ומקום רב כהנא היה מקום משומר, וכדי שלא יסברו שאומר לטלטלה רק כדי שלא תינזק. כי אם היה אומר רק הייתו שוטה לכהנא, יטעו לפרש שכוונתו בתיבה לכהנא לומר שהמצודה של כהנא ושיטלטלוה שלא תיפסד בחמה, יטעו להתיר טלטול כלי שמלאכתו לאיסור מחמה לצל. לכן הוא צריך רב לפרש הטלטול הוא לצורך גופה כדי להישב עליה. ולא רצה רב לומר תלו אותה כדי שישתמש במקומה, מפני שלא היה צריך למקומה. מביאה הגמרא מעשה בעניין מחלוקת רבא ורבא לגבי טלטול כלי שמלאכתו להיתר מחמה לצל. רב מרי בר רחל, רחל אמו הייתה בת שמואל ונשבתה על ידי גויים, ונשאה גוי ונתגייר, ושמו איסור גיורה, איסור הגר, והורתו של רב מרי הייתה בעוד אביו גוי לפני שנתגייר, ולידתו בקדושה אחר שנתגייר. מחמת כבודו של רב מרי נקרא על שם אמו ולא על שם אביו. אם כן, רב מרי בר רחל אב אליה אי ביסדיותה בשימשה. היו לו קרים של עבד מוטלים בחמה בשבת, שהם כלים שמלאכתם ליתר. עתה לקמי דרבה, בא רב מרי לפני רבה, אמר לי רב מרי לרבה, מהו לטלטלינו? האם מותר לטלטלם ולהביאם למקום הצל? אמר לי, אמר לו רבה, שרי מותר. ורבה לשיטתו, שכלי שמלאכתו ליתר מותר בטלטול מחמה לצל. ומפני זה התיר לו מיד, מבלי שבירר אם נצרח לטלטלו לצורך גופו. אמר רב מרי לרבה, אית לי אחרינה, יש לי קרים אחרים, ואם כן קרים אלו אינם נצרחים לי לגופם. השיב לו רבה, חזו לאורחין, ראויים הם לצורך אורחים שהזדמנו לביתך, ואם כן הם נצרכים לצורך גופם, ומותר לך להביאם לצל. ורבה אמר זאת לדעתו של רב מריה סובר שמותר לטלטל כלי שמלאכתו ליתר רק לצורך גופו ומקומו, אבל רבא עצמו מתיר טלטולם גם בלא צורך לאורחים, כי גם מחמל אצל הוא מתיר לטלטל. חזר רב מרי ואמר, אית לי נמי, יש לי די קרים גם לאורחים. אמר לי, אומר לו רבא, גלית הדעת איך דקרבא סבירה לך, גילית דעתך שאתה סובר כרבא, שאסור לטלטל כלי שמלאכתו ליתר מחמל אצל. אבל מכיוון שאין הלכה כמותו, לכן לכול העלמא שרעי, לכל העולם מותר לטלטל קרים אילו מחמל אצל ככל כלי שמלאכתו ליתר. אבל לדידך אסיר, לך אסור מפני שינך סובר כרבא. הוא מסביר הריבש, שאף המתיר, כמו רבא פה אצלנו, יש לו לאורות, לאסור למי שדעתו כדברי האוסר, והיות ורב מרי סובר כמו רבא האוסר, לכן הוא הורה לו ואמר לו, לדידך אסיר, לך אסור כי אתה סובר כמו רבא. דנה הגמרא בדין טלטול מטאטא, אמר רבי אבא, אמר רב חייא ברשי, אמר רב. אמר רבי אבא בשמו של רב חייא ברשי, שאמר בשמו של רב, מכבדות מטאטאים של מילתה, עשויים מבגדים, ואילו עריף מפרש, שמיועדות לכיבוד כלי מילת, בגדים מצמר דק ונקי, ועשויות מזנף של שועל וכיוצא בזה. וכותב הרן, למרות שכיבוד כלי מילת מלאכת איסורי ואסורה בשבת, מכל מקום מיועדות הם גם לכיבוד השולחן, ולכן מלאכתן להתרן. אם כן, מכבדות של מילתה עשויות מבגדים ומכבדים בהם את השולחן ומלאכתן להתר, מותר לטלטלן בשבת, אבל מכבדות של תמרה, העשויות מענפי עץ תמר ומכבדים בהם את הבית ומלאכתם לאיסור, שכיבוד הבית אסור משום השוואת גומות, המשווה גומות בבית עובר משום מלאכת בונה. וכותב רשי שאף על פי שאינו מתכוון להשוואת גומות, מכל מקום הדבר אסור גם לדעת רבי שמעון שהתיר דבר שאין מתכוון, כיוון שהוא בגדר של פסיק רישא, כי ודאי ישווה גומות, ומודה רבי שמעון לאסור באופן הזה. ואילו תוסות כותבים שהאיסור משום מוקצה שמזיז אפר ממקומו בשעת הכיבוד. ככה תוסות לאל בדף צדי ה' עמוד א' דיבור המתחיל והעידנה. ואילו עריף כתב שלדעת רבי שמעון שהלכה כמותו, מותר לכבד את הבית גם אם ישווה גומות, דבר שאין מתכוונו. ואם כן מכבדות של תמרה נידונות ככלי שמלאכתו ליתר לרבי שמעון. מה שעשה רב זה לשיטתו שפסק לאל בדף חב ב' עמוד א' כרבי יהודה, שדבר שאין מתכוון אסור, ולכן לדעתו מכבדות אילו מלאכתן לאיסור. אז אם כן אומר רב, מכבדות של מילתה מותר לטלטלן בשבת, אבל מכבדות של תמרה לא, לא הותר טלטולם. רב לזר אומר, אף של תמרה מותר לטלטלן. שואלת הגמרא, במה יסקינן? באיזה מין טלטול עוסקת מחלוקתם? הילאימה, אם נאמר שבטלטול לצורך גופו ולצורך מקומו, או קשה. בהלאימה רב, בזה יאמר רב שבשל תמרה לא, לא הותר הטלטול. והווהרי רב, כרב הסביר עלי. רב סובר כרבה, שמותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו. אלא בהכרח צריך לומר שמחלוקתם היא בטלטול מחמל אצל. אבל גם זה קשה. וכי בהלאימה רבי אלעזר, אף של תמרה? וכי בטלטול זה יאמר רבי אלעזר שאף של תמרה מותר, והרי הכל מודים שאסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור מחמל אצל. תרץ את הגמרא לעולם נעמיד את דבריהם בטלטול מחמל אצל, וכדי שלא יקשה על דברי רבי אלעזר, אימה אמור בשמועה הזו, וכן אמר רבי אלעזר, שאף רבי אלעזר אמר שמחבדות של מילתה מותר לטלטלן מחמל אצל, ושל תמרה אסור, ואכן הוא לא חולק על רב. הנה סיכום הדעות בדין טלטול כלים. כלי שמלאכתו להיתר, לצורך גופו, כולם סוברים שמותר. לצורך מקומו, כולם סוברים שמותר. כלי שמלאכתו להיתר לטלטל מחמל אצל, רבא ואביי אוסרים, רב רבי אלעזר ורבא מתירים. כלי שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו, כולם מתירים מלבד רב יהודה שאוסר. לצורך מקומו, רבא ואביי אומרים שאסור, רב רבי אלעזר ורבא אומרים שמותר, ורב יהודה גם אוסר. מחמל אצל, לשיטת כולם, כלי שמלאכתו לאיסור, אסור לטלטל. מוקצה מחמת חיסרון כיס, לצורך גופו ומחמל אצל לדעת כולם אסור, לצורך מקומו זוהי מחלוקת אחרונים. בין הבית יוסף באורח חיים סימן שין ח' לבין הנזירות שמשון. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראי, הגענו למשנה בדף קוף חף ד' עמוד ב'. המשנה מבארת דין טלטול שברי כלים בשבת. אומרת המשנה, כל הכלים הניטלים שמותר לטלטלם בשבת שנתבארו דיניהם במשניות הקודמות, אם נשברו שבריהן ניטלים מותר לטלטלם ממהן, ובלבד שיהיו השברים או סין ראויים לעשות בהם מעין מלאכה, כל מלאכה שהיא, ואף שאינה מעין המלאכה הראשונה של הכלי השלם, שרק אז תורת כלי עליהם ומותרים בטלטול. וכגון בשברי עריבה כערה שלשים בה את הבצק, שמותר לטלטלם אף אם הם ראויים רק לחסות בהם את פי החבית. דהיינו שהם די גדולים לחסות בהם את פי החבית, אבל פחות מזה אינם חשובים אלא להסק ואסורים בטלטול. ושברי כלי זכוכית שיוצקים לתוכם שמן או משקה אחר, שמותר לטלטלם את השברים שלהם, גם אם הם ראויים רק לחסות בהם את פי הפח, את הכלי לשמן. והחידוש בזה הוא שאף שמלאכה זו הפוכה ממלאכתם הראשונה בעודם מחוברים לכלי שהייתה לקבל, ומלאכה זו היא לחסות הכלי המקבל, מכל מקום נחשבים ראויים למלאכה, והם מותרים בטלטול, כך מסביר הריטב"א. רבי יהודה חולק ואומר, מותר אמנם לטלטל שברי כלים, אבל בלבד שיהיו עושין ראויים לעשות בהם אין מלאכתן הראשונה דווקא, והיינו בשברי הריבה צריך שיהיו ראויים לצוק לתוכן מקפא, תבשיל או מרק עבה, וזו מלאכה דומה למלאכתה הראשונה של העריבה שמניח בתוכה עיסה מעורבת במים שיאבה. בשברי כלים של זכוכית צריך שיהיו ראויים לצוק לתוכן שמן כפי שעושים בכלי הזכוכית עצמם. אבל אם הם ראויים רק למלאכה אחרת, אסורים בטלטול. זו המשנה שלנו בדף קוף רב דלת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא באיזה אופן החלקו תנא קמא ורב יהודה אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל. המחלוקת במשנתנו היא רק כשנשברו הכלים מערב שבת, שכבר מערב שבת לא היו ראויים למלאכתם הראשונה. דמר סבר רב יהודה סובר, אם ראויים לעשות בהם מעין מלאכתן הראשונה ביותם כלי שלם, אין. אכן מותר לטלטלם, כיוון שבאופן זה לא הוקצו. אבל אם הם ראויים לעשות רק מעין מלאכה אחרת, לא. כי כיוון שנשברו מערב שבת והשתנו מהמלאכה הראשונה למלאכה אחרת, למרות שהמלאכה החדשה זו מלאכה חשובה, אין שם כלי עליהם, עד שישתמשו בהם או עד שיחדום לאותה מלאכה אחרת. וכיוון שעדיין לא עשו כן, אין עליהם תורת כלי ונחשבים כאבנים ואסורים בטלטול. ומר סבר תנא קמא סובר שאפילו הם ראויים לעשות בהם רק מעין מלאכה אחרת, מותר לטלטלם, כיוון שלא הוקצו, הועיל וראויים לאיזושהי מלאכה. אבל אם נשברו בשבת, דברי הכל מותרים השברים בטלטול, אפילו אינם ראויים לעשות בהם מעין המלאכה הראשונה. למה? הועיל ומוכנין היו השברים למלאכה בכניסת שבת על גבי אביהן, אגב הכלי הגדול שהיו מחוברים אליו, ולכן מותר לטלטלם בשבת זו. מסביר הריטב"א שעדיין הגמרא לא יודעת את טעם האיסור שהוא משום נולד, או שהיא סוברת באה ואמינה שאין הדבר נחשב נולד, כיוון שבתחילה היה ראוי למלאכה, וגם עכשיו הוא ראוי למלאכה אחרת, וממילא בתחילה הוא היה כלי וגם עכשיו הוא כלי. מוטיב רב זוטראי, מקשה רב זוטראי על דברי שמואל, שנינו בברייתא מסיקין בכלים, מותר להבעיר את התנור בכלים שלמים ביום טוב, כיוון שראויים הם לטלטל, ויטלטלם לתוך האש. ואין מסיקין בשברי כלים, אסור להבעיר שברי כלים ביום טוב, מפני שהם מוקצים ואסורים בטלטול. יש לברר דנשברו אימת, מתי נשברו הכלים הללו שדיברה בהם הברייתא. הילה אם נאמר דנשברו מערב יום טוב, הרי שברי כלים אלו עיצים באלמנינו, הם רק עיצים העומדים להסקה מאתמול, ומפני מה אסרה הברייתא לטלטלם לצורך הבערתם, אלא לה ולה ודאי מדובר כשנשברו ביום טוב עצמו, וקטני מכל מקום שנינו בברייתא, שמסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים. ולא התירה הברייתא לטלטל שברי כלים להבעירם מטעם שהיו מוכנים בכניסת יום טוב, אגב הכלי הגדול שהיו מחוברים אליו, אלא כיוון שאז לא היו עומדים להסקה, נחשבים לכלי חדש שנולדה ונתחדשה בשבת הכנתו למלאכה ואסורים. וקשה לדברי שמואל שאמר שמותרים לדברי הכל. מתקנת הגמרא את לשון השמועה שנאמרה בשם שמואל, אלא אומרת הגמרא מכוח הקושייה היא יתמר אחי יתמר. אם נאמרה שמועה בשם שמואל בניין המחלוקת במשנה בשברי כלים, כך נאמרה השמועה הזו. אמר רב יהודה אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל. המחלוקת שבמשנתנו היא רק כשנשברו הכלים בשבת. דמר סבר תנא קמא סובר שמוכנו שברי הכלים עודם מוכנים למלאכה כלשהי, ולכן אף שאינם ראויים למלאכה הראשונה מותר לטלטלם בשבת. ומר סבר רב יהודה סובר, נולדו. שברי הכלים לא היו מוכנים למלאכה הזו מאתמול, אלא הכנתם לכך נולדה ונתחדשה בשבת, ולכן צריך שיהיו ראויים לעשות בהם מעין המלאכה הראשונה שלה היו מוכנים מבעוד יום כדי להתיר לטלטלם. ואם הם אינם ראויים לכך, גם אם הם ראויים למלאכה אחרת, אסור לטלטלם בשבת. אבל אם נשברו הכלים מערב שבת, דברי הכל, שבריהם מותרים, אף אם הם אינם עושים מעין מלאכתם הראשונה. למה? הועיל והוכנו למלאכה אחרת מבעוד יום. מביאה הגמרא מחלוקת לגבי הבערה בכלים ושברי כלים ביום טוב. תני חדה שנינו בברייתא אחת, מסיקין בכלים שלמים ביום טוב ואין מסיקין בשברי כלים ביום טוב. ותני אידך שנינו בברייתא אחרת, כשם שמסיקין בכלים שלמים ביום טוב, כך מסיקין בשברי כלים ביום טוב. ותני אידך שנינו ברייתא נוספת, אין מסיקין ביום טוב לא בכלים ולא בשברי כלים. מבארת הגמרא מי החולקים בזה. הברייתא הראשונה שהתירה להסיק בכלים ביום טוב ואסרה להסיק בשברי כלים נשנתה כדעת רב יהודה המתיר לטלטל כלים לכל צורך, אבל אוסר לטלטל דבר מוקצה ודבר הנולד, ולכן התירה הברייתא לטלטל כלים ולהסיקם, שהרי אינם מוקצים, אלא מוכנים להשתמש בהם, אבל אסרה לטלטל שברי כלים ולהסיקם, כיוון שהכנתם לתשמיש זה ולשאר תשמישים שראויים להם עכשיו, נולדה ביום טוב. הברייתא השנייה שהתירה לטלטל גם שברי כלים ולהסיקם נשנתה כדעת רבי שמעון, שמלבד שהוא מתיר לטלטל כלים לכל צורך, גם אינו אוסר לטלטל דבר מוקצה ונולד. הברייתא השלישית שאסרה לטלטל אפילו כלים שלמים ולהסיק בהם, נשנתה כדעת רבי נחמיה שאמר שאין לטלטל כלים אלא לצורך תשמישם המיוחד להם, והבערת הכלים אינו תשמיש המיוחד להם. ואם אוסר לטלטל כלים אף שהם ראויים לאותה מלאכה, כשאינו מטלטלם לתשמישם המיוחד להם, כל שכן שאוסר לטלטל שברי כלים שיש בהם איסור נולד, הוא כסברת רב יהודה, ולכן אסור לטלטלם לצורך זה. מביא עכשיו הגמרא שתי הלכות שאמר רב נחמן בעניין כלים שנשתנה תשמישם. אמר רב נחמן, אני לבני דאישתיור מבניין הלבינים שנשארו לאדם ממה שהכין לצורך בניינו לאחר שהשלים את מלאכת הבניין, שרי לטלטלינו, מותר לטלטלם בשבת דחזו למסגה עליו. שכיוון שמעתה אינן עומדות עוד לצורך בניין, הן ראויות ועומדות להישב עליהם ויש עליהם תורת כלי. אבל אם שרגינו, סדרם בערימה זו על גב זו, גילה בזה דעתו, שוודאי הקצינו, יקצה וייחד אותם לצורך בניין אחר, ואסור לטלטלם בשבת. הלכה נוספת שאמר רב נחמן בשם שמואל, אמר רב נחמן, אמר שמואל, חתיכת חרס קטנה שנשברה מכלי, מותר לטלטל אותה בחצר בשבת, מפני שכלים מצויים בחצר וחתיכת החרס ראויה לחסותם, ולכן תורת כלי עליה, אבל בקרמלית לא, אסור לטלטלה, גם לא בתוך 400 שהוא שיעור המותר לטלטל בו ברשות הרבים, ובקרמלית, כלים ושאר דברים הראויים לטלטול, אין לטלטל את חתיכת החרס הזו, מפני שאין מצויים בכלים לחסותם בקרמלית, ואין חתיכת החרס ראויה שם לכלום. אומרת הגמרא, ואילו רב נחמן דידי אמר, רב נחמן מדעתו אמר, שאפילו בקרמלית מותר לטלטל את חתיכת החרס, שכיוון שאינה רשות הרבים, מצוי שאנשים באים ומתיישבים בה, וממילא גם שם מצוי דבר מיוס כגון רוק, שחתיכת החרס ראויה לחסותו. אבל ברשות הרבים לא, כי אין בני אדם מתיישבים שם, אין חתיכת החרס ראויה שם לכלום. ורבא אמר דעה שלישית, שאפילו ברשות הרבים מותר לטלטל את חתיכת החרס, שכיוון שראויה לתשמיש בחצר ונחשבת כלי, אין שם כלי פוקע ממנה גם ביותה ברשות הרבים. ולכאורה קשה, אם כן, גם כל האבנים שבחצר יהיו מותרות בטלטול, מכיוון שראויות הם לחסות לכלוך. תראה צריתווה שתשמיש כזה אכן אינו ראוי לעשותו כלי לכתחילה, ורק כיוון שיש פה צירוף דברים שחתיכת החרס הזו בא משערי כלי גמור וגם ראויה לחסות בכלי, אז הדברים מצטרפים להחשיבה ככלי. מוסיפה הגמרא, ואז דרבה לטעמי. הלכה זו שאמר רבה לשיטתו אמרה דרבה וכאזיל בריתקה דמחוזה, רבה היה הולך ברשות הרבים הקרויה ריתקה שבעיר מחוזה, רבינו פרחיה פירש בשוק של מחוזה, שהוא מפולש לרשות הרבים ודינו כרשות הרבים, התווסאי מסני תינה, נתלכלכה נעלו בתית, עתה שמעי בשם השושק על חספה וכמחפר לי, נטל חתיכת חרס וכינח בה את התית, רמו בי רבנן קלה, צעקו עליו החכמים שראו את מעשיו, מדוע אתה מטלטל את שבר החרס ברשות הרבים? אמר רבה, לא מסתיה דלא גמירי, לא דיים לחכמים הגוערים שלא למדו מה אסור ומה מותר, וטעו בהלכה הזו, אלא מי גמר נמי מגמרי, גם מלמדים הם את הטעות שבידם לאחרים. המשיך רבה לבאר את טעם היתר, אילו בחצר הווי, אם היה חרס זה בחצר, מי לא אבי חזיה לחסויה במנה, וכי לא היה ראוי החרס הזה לחסות בו כלי, אם כן החנה מחזיה לדידי, גם כאן ברשות הרבים ראוי הוא עבורי לקנח בו, ולכן מותר לטלטלו. הביאה הגמרא הלכה אחרת בעניין כלי שנשבר. אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל מגופת חבית שנחתתה, כיסוי של חבית שנשברה החבית שהוא מכסה אותה, מותר לטלטל את הכיסוי ואת שברי החבית בשבת, כיוון שבין הכיסוי ובין שברי החבית ראויים לחסות בהם כלים. הביאה הגמרא ראיה לכך מברייתא, תניא נמי אחי, שנינו כך בברייתא כדברי שמואל, מגופה שנחתתה כיסוי של חבית שנשברה החבית שהוא מכסה אותה, היא המגופה ושבריה של החבית, מותר לטלטלן בשבת, ומכל מקום לא יספוט ממנה שבר, לא יתקן ויסיר בליטות ועוקצים של אחד משבריה ויחליקו כדי לחסות בה את הכלי, וכדי לסמוך בה את קרי המיטה, את רגלי המיטה, שבכך גומר עשיית כלי ועובר על מלאכת מכה בפטיש. מסיים את הברייתא, ואם זה רכז רק את מגופת החבית הזו בהשפעה, אסור לטלטלה, כיוון שבזריקתה ביטל ממנה תורת כלי. מה תקיף לרב פאפה? יקשה רב פאפה על ההלכה האחרונה שבברייתא שזורק כיסוי של חבית. נאסר הכיסוי בטלטול, אלא מעטה לדברי הברייתא. וכי אם זריק ללגלימה, אם זרק את בגדו בשבת להשפעה, חנה מדי אסור, גם בזה תהיה הלכה שאסור לטלטלו, הרי ודאי בטלה דעתו אצל כל אדם שאינם זורקים בגדיהם, ואם כן גם כאן בזורק כיסוי של חבית יש לומר כך. ומסביר הריטב"א שבהשוואה הזו מבקש רב פאפה להקשות, שכיוון שהייתה מוכנה אגב החבית, שוב אין מועילה לזריקתה, להשפעה להוציאה מתורת כלי. כפי שברור הדבר שבגד שזה רק כל ההשפעה, אין זה מועיל לבטלו מתורת כלי, כיוון שהוא דבר חשוב. מכוח הקושייה הזו מתרץ רב פאפה את דברי הברייתא כך, אלא אמר רב פאפה, אכן אם זרק את המגופה להשפעה בשבת ודאי לא נאסרה, וכוונת הברייתא היא שאם זה רק מבעוד יום מערב שבת להשפעה אסורה, כיוון שגילה דעתו לפני שבת שאינה חשובה לו ככלי. מביאה הגמרא הלכה נוספת בעניין שברי כלים. אמר ברם דורי אמר שמואל בשמו של שמואל, קרומיות של מחצלת, רצועות עץ דקות של מחצלת ישנה שנפרדו ממנה, מותר לטלטלם בשבת. שואלת הגמרא, מה הייתה מה הטעם של היתר, כלומר לאיזה שימוש ראויות הקרומיות שיהיה מותר לטלטלן בשבת? משיבה הגמרא, אמר רבה ברמדורי אסברה לי, ברמדורי הסביר לי את טעם דבריו, שהרי המחצלת גופה, המחצלת עצמה למי חזיה, למי ראויה, לחסויה באפרה, לחסות באפר הצבור על הקרקע כדי לחסות בו צועה. אם כן, אני נמי, גם קרומיות אלו שיצאו מן המחצלת, חזיה לחסויה באותינופת. ראויות הם לחסות בהם לכלוך, וכיוון שמשמשות עדיין לכיסוי כבתחילה, לא נשתנה דינן בזה שנפרדו, ואף הן מותרות בטלטול. הלכה נוספת בעניין שברי כלים, אמר רבי זיירה, אמר רב בשמו של רב, שיירי פרוזמיות, חתיכות בת שנשארו מטליתות אסור לטלטלן בשבת. אמר רביי, דברי רב נאמרו במטליניות בחתיכות בת שאין בהם שיעור שלוש אצבעות אורך על שלוש אצבעות רוחב דלא חזיין, שהם אינן ראויות לא לעניים, שזה השיעור שאותו מחשיבים הם לעצניו, ולא לעשירים, שהשיעור שמצניעים פיסות בד גדול גם יותר מזה, וכיוון שאינן ראויות לכלום, אסור לטלטלן בשבת. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קוף חף דלת במסכת שבת עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה עודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, במנך לקור רבי יהושע ורבי טרפון, אם מותר לטלטל נגר שיש בראשו גלוסטרה? שאלה שנייה, לרבה, כיצד מטלטלים אנחנו את הקערות לאחר האכילה מן השולחן? שאלה שלישית, מדוע התירו ביום טוב להשיל פירות דרך הארובה? שאלה רביעית, מדוע אסרו חכמים טלטול? שאלה חמישית, לרב יהודה, מתי מותר לטלטל שברי כלים שנשברו בשבת? והשאלה האחרונה על דף קוף חף דלת, מהי סברת רב נחמן בשם שמואל שחתיכת חרס קטנה מותר לטלטל בחצר? אלה מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית היום הזה, ודף קוף חף דלת במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו, שוני הלכות. בפנינתנו שוני הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. אדם שיש לו פירות על הגג וראה גשמים ממשמשים ובאים, מותר להשילם דרך ארובה ביום טוב, כדי שלא יגיענו הפסד ממון ולא ישלשלם בחלונות, ולא יורידם בסולמות ולא יטלטלם מגג לגג, ואף על פי שבגובה הם שווים. מי שיש לו פירות בראש הגג ורואה מטר שבא, אסור לשלשלם בשבת דרך ארובה שבגג, ואם היה לצורך היום מותר, ושלא לצורך היום יש אוסרים לחסותם ויש מתירים. כל מלאכה אסורה בשבת אסורה ביום טוב, חוץ ממלאכת אוכל נפש וחוץ מהוצאה והבערה. וכן מכשירי אוכל נפש שלא היה אפשר לעשותם מאתמול. ויש מחמירים אפילו באוכל נפש עצמו, כל שאינו מפיג טעם כלל. כגון לישת טטריות ובישול פירות יבשים. אם עשהו מערב יום טוב, אם לא הכין מערב יום טוב ונצרח לו ליום טוב, מותר לעשותו על ידי שינוי. ואם נאנס ולא עשה מערב יום טוב, מותר אף בלא שינוי. כל מלאכה שחייבים עליה בשבת, אם עשה אותה ביום טוב שלא לצורך אכילה, לוקה. מתוך שהותרה הוצאה לצורך אכילה, הותרה שלא לצורך. וכן מלאכת אבערה ושחיטה ואפייה ובישול. מתוך שהותרו לצורך אכילה, הותרו אף שלא לצורך אכילה, ובלבד שיהיה לאיזה צורך. לפיכך, מותר ביום טוב להוציא קטן וכל שכן בין 8 ימים למולו, וספר תורה ומחזורים ושאר ספרים, ללמוד בהם או לולה וכיוצא באלו, לרשות הרבים וכל שכן לכרמלית, וכן כלים שצריך להם או שחושש שמה יגנבו, או שאר הפסד, אבל אבנים וכיוצא בהם אסורים אפילו בטלטול, וכל שכן להוציא. כל הכלים שנשברו אפילו בשבת מותר לטלטל שבריהם, ובלבד שיהיו ראויים לשום מלאכה, כגון שברי הריבה, לחסות בהם החבית, ושברי זכוכית, לחסות בהם פי הפח. אבל אם אינם ראויים לשום מלאכה, לא. כלים שנשברו ביום טוב אין מסיקין בהם בתנור, מפני שהם נולד. ואם מסיק בכלים אסור להפוך באש לאחר שהודלקו במקצת, שאז הם שברי כלים. אלא אם כן ריבה עליהם מעיצים מוכנים, אבל מסיקים בכלים שלימים או בכלים שנשברו מבעוד יום. לבינים שנשארו מהבניין מותר לטלטלם שמעתה, אינם עומדים לבניין אלא להישמח ולשבת עליהם. ואם סדרם זה על זה גילה דעתו, שיקצם לבניין ואסור לטלטלם. זהו שונה הלכות שלנו להיום, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, עם פנינתנו, משנה יומית על שני חלקיה. ויבוא למקרא ולמשנה, וללימוד ודרך ארץ, ולמקרא ולמשנה, וללימוד ודרך ארץ, ולעשות רצון אביהם שבשמיים. משנה יומית חלק א', לומדים משניות שאין עליהם גמרא, כדי שבסייעתא דשמיא בסיום הש"ס נסיים את כולו, כולל את המשניות שאין עליהם גמרא, בעזרת השם ובישועתו. סדר זרעים, מסכת תרומות, פרק ז', משנה ה'. שתי קופות של תבואה, אחת של תרומה ואחת של חולין, שנפלה שאה תרומה לתוך אחת מהן, לאחת מן הקופות, ואין ידוע לאיזה מהן נפלה. אם לתוך הקופה של תרומה או לתוך הקופה של חולין, הרי אני אומר לתוך של תרומה נפלה, השאה של תרומה והקופה של חולין מותרת לישראל. אין ידוע איזו היא של תרומה ואיזו היא של חולין, שתי קופות, אחת של תרומה ואחת של חולין, ואין ידוע איזה מהן היא של תרומה ואיזו היא של חולין, והרי שתיהן אסורות מספק לזרים, אכל אחת מהן, אם מי שאינו כהן אכל אחת מן הקופות הללו פטור מן החומש שמה של חולין אכל, והשנייה או קופה השנייה נוהג בה כתרומה, כדין תרומה וחייבת בחלה משום ספק שמה היא חולין. אלו הם דברי רבי מאיר שסובר רבי מאיר, הועיל וקופה זו ספק חולין ספק תרומה, הולכים בה לחומרה. רבי יוסי פותר מן החלה שהועיל ואין ידוע איזה קופה היא של תרומה ואיזה של חולין, הרי זה כמדומה, ומדומה פטור מן החלה כדין תרומה. אכל אחר את השנייה עם ישראל אחר, אכל את הקופה השנייה פטור, אף הוא פטור מן החומש, שמה הוא של חולי נחל, והראשון אכל של תרומה. ובירושלמי מבואר שהמדובר הוא שקבע כל אחד לשאול על עצמו, בזה אחר זה. אכל אחד את שתיהן, שתי הקופות, משלם קרן וחומש כקטנה שבשתיהן. כשוויה של הקופה הקטנה שבשתי הקופות שהולכים בזה לכולה, ואומרים שהקטנה היא של תרומה. מסכת תרומות, פרק ז', משנה ו'. המשנה היא המשך של המשנה הקודמת. נפלה אחת מהן משתי הקופות לתוך החולין, ואין בחולין מאה כנגד הקופה שנפלה לתוכה, אינה מדמעתן. אין התערובת נעשית מדומה, שמה אותה של חולין נפלה לכאן. והשנייה, הקופה השנייה נוהג בה כתרומה, כדין תרומה וחייבת בחלה מספק שמה חוליני. דברי רבי מאיר, כמו שביארנו במשנה הקודמת, ורבי יוסי, פותר מנחלה מן הטעם שביארנו במשנה הקודמת. נפלה שנייה למקום אחר לחולין אחרים, אינה מדמעתן. אף על פי שנהג בה כתרומה, שם הזו היא של חולין, והראשונה הייתה של תרומה. נפלו שתיהן למקום אחד, והרי אחת מהן ודאי תרומה, מדמעות כקטנה שבשתיהן. שאם אין 100 חולין כנגד הקופה הקטנה, הכל נעשה מדומה. אבל אם יש 100 חולין כנגד הקטנה, אין התערובת נעשית מדומה, וצריך להרים כשיעור הקופה הקטנה, ולתת לכהן והשאר חולין. זו היה המשנה היומית חלק א', וכעת אל מפעל המשנה היומית קביעותה. כאן לומדים לנו את המשניות לפי סדר הש"ס, ואנחנו אוחזים בסדר קודשים. מסכת תמיד, פרק ג' משנה ט'. המשנה מתארת את עבודת הכהן שזכה בדישון של המזבח הפנימי. מי שזכה בדישון מזבח הפנימי נכנס להיכל ונטל את הטני, והניחו על הארץ לפניו. הטני זה כעין סל. היה חופן בידיו את האפר שעל המזבח ונותן אותו לתוכו, לתוך הטני, ובאחרונה לבסוף, כאשר האפר היה מועט מכדי שיוכל לתלו בחופניו, כיבד גרף הכהן את השאר לתוכו לתוך הטני, והניחו הניח את הטני בהיכל ויצא. מתאר את המשנה סדר עבודת הזוכה בדישון המנורה. מי שזכה בדישון המנורה נכנס להיכל, וכשמצא את שתי הנרות המזרחיות דולקים, היה מדשן את השאר, מסיר משאר הנרות את השמן הישן, את הפתילות ואת האפר, ונותן בהם שמן חדש ופתילות חדשות, ומניח את שתי הנרות הללו דולקים במקומם. ואם מצאה משני הנרות המזרחיים שקבעו היה מדשנן, מתקן את הפתילות שלהם וחוזר ומדליקן מן הנרות שעדיין היו דולקים. ואחר כך היה מדשן את השאר. ואבן הייתה לפני המנורה, ובה שלוש מעלות, שלוש מדרגות, שעליה היה הכהן עומד ומיטיב את הנרות. ואחרי שנתן את הדשן של הנרות בתוך הכוז, הניח הכהן את הכוז על המעלה השנייה, ויצא מן ההיכל. מוריי ורבותיי, חיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, היום הזה. יום רביעי בשבוע, ט"ז בתמוז תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הענקית, את דף קכ"ד, במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, 17 בתמוז, תש"פ, ונלמד את דף קכ"ה במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו ימים טובים ומבורכים, מלאים בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.